בדף מ"ב עמוד ב, בסוגיה השנייה לגבי מה שאמרנו כאן, בית שמאי אומרים מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים לידיים. במשנה ראינו שמונה מחלוקות, כן, בין בית שמאי ובית הלל. אנחנו דיברנו על חלק מהם אתמול, נמשיך כאן. זה נ"ב עמוד ב, בנ"ב עמוד ב, לפני כן, כן, זה מתחיל כן, בית שמאי אומרים מקנח, ב-14 שבית שמאי אומרים מקנח, כן, מקנח, ותנו רבנן. במשנה ראינו בית שמאי אומרים מקנח, אז נתחיל אולי בזה, ואחר כך אולי נקדיש קצת למשנה, נהיה בטוחים שאנחנו בפנים. המחלוקת השלישית במשנה, בית שמאי אומרים, הרי יש שמונה מחלוקות. ארבע המחלוקות הראשונות קשורים לקידוש והבדלה, כמו שראינו, ואחר כך ענייני טומאה, ברכת המזון, טומאה וטהרה. תנו רבנן, בית שמאי אומרים, ראינו במשנה, שמקנח ידיו במפה מניחה לשולחן, ובית הלל אומרים מניחה על הכסת. כלומר, כשאדם נוטל את ידיו, אז איפה הוא מניח את המפית בו הוא מנגב את ידיו, והמפית מקבל רטיבות. אז בית שמאי אומרים מניח את זה על השולחן, ובית הלל אומרים לא, על הקר או על הכסת, על איפה שהוא יושב. הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה את המחלוקת הזאת בין בית שמאי ובית הלל עם תוספת של טעמים, וזה בעצם המשך הברייתא שפתחנו בגמרא בתחילת הפרק. תנו רבנן, המשך הברייתא של ההרחבה של הדינים הראשונים. בית שמאי אומרים, אחרי נטילת הידיים לסעודה מקנח ידיו במפה, הוא מנגב את הידיים במפה, במגבת, הוא מניחה על השולחן. למה? מה הוא צריך אותה לשולחן? תוך כדי אכילה ידיו מתלכלכות, ואז הוא צריך לנגב את ידיו, אז יש לו צמוד אליו מגבת. אותה מגבת שהוא נטל בידיים ניגבת ידיו, מטילת ידיים, מזוהמת המאכלים. ושאם אתה אומר, מה הנימוק שלהם? האפשרות השנייה, להניח את זה על הכיסא לידו, להניח שם. אם אתה רגיד, אומרים בית שמאי, אני מקבל את ההצעה הזאת בטכנית, אבל למעשה אני לא רוצה את זה. למה? בית שמאי אומרים שאם אתה אומר שיניח על הכסת שהוא מסב עליה, כמו בית הלל שאומרים, זה רע, שמה יתאמו משקים שם במפה מחמת הכסת, שמה יהיו מים שהם רטובים על גבי המפה, בגלל ניגוב הידיים, והמים מקבלו תומה מהכסת שעלולה להיות לפעמים תמאה, ואז ויחזרו, יש גזרות של שניות, כן? גזרות שידיים הם שניות ושמים חוזרים להיות תמאים מדרבנן. הכל זה גזרות דרבנן, שאתמול הזכרנו את זה בקצרה, אנחנו נצטרך לחזור על הנקודה הזאת. ויחזרו ויתאמו את הידיים. שואלת הגמרא, נטעם יהיה כסת למפה, למה תולים בית שמאי את החשש דווקא במשקין שבמפה? יגידו בפשטות שהכסת תטמא את המפה עצמה ישירות, מה, למה צריך את המתווך הזה? והמפה תטמא את הידיים? הכסת טמאה, היא תטמא את המפה, את המגבת. המגבת תטמא את הידיים? למה אתה לא אומר את זה? עונה הגמרא ואומרת, או... אז אומרת הגמרא, כמובן שאתם יכולים לשאול, הרי זה לא מטמא ידיים, כלומר בעצם זה לא מטמא כלי, אבל הגמרא עונה גם בלי זה, אין כלי מטמא כלי אחר, לכן הכסת לא תטמא את המפה. כלי זה לא כלי מתכת דווקא, בגד גם נחשב כלי. אז יש לנו כלל שאין כלי מטמא, כלי שהוא לא אב התומה לא יכול לטמא כלי אחר. כי אמרנו, מה מטמא אדם וכלים? רק ראשון. יש גזרה במים, במשקין, ויש גזרה בידיים. זה גזרה דרבנן. אבל בעקרונות של דאורייתא, ולזה לא גזרו חכמים, אין כלי מטמא כלי. אז לכן צריכים את הטכניקה הזאת. שואלת הגמרא, ונתמי כסת לגברי גופי, למה הכסת שאתה אומר שאולי תהיה טמאה, אז אם כן, היא תטמא את האדם, הרי אנחנו חוששים לטהרת ידיים בזמן הסעודה, אז אם כן, היה להם לאסור את כל עיקר הסבא על הכסת, שמה היא טמאה, תדאג לכסת טהורה, אומרת הגמרא, גם זה כלל ידוע, אין כלי שהוא לא אב הטומאה מטמא אדם. ולכן היה צריך את כל העניין הזה שמעורב בזה גם משקים, ואז המשקים הופכים מטמאים גם כלים, זה גזירה דרבנן, גם כשהם שניים. יש כמה תקנות לגבי משקים. א', המשקה מטמא, הוא מטמא גם את, גם אם הוא שני הוא מטמא, ולא רק שהוא מטמא, הוא הופך את זה שהוא נוגע בו לראשון. זה דבר אחד. ועוד גזרו שהמשקים גם מטמאים את הידיים, כן? גם את הידיים, משקים שהם שניים. יש גזרות מיוחדות גם על משקים, וממילא הגמרא כאן אומרת, ונטמא כסת לגברי גופי, למה לא לטמא הכסת את האדם עצמו שהוא מסב עליה? הרי אומרת הגמרא, אין כלי מטמא אדם. זה עד כאן בית שמאי. בתילל אומרים לא, אתה נטלת ידיים, ניגבת במגבת, המגבת נרטבה ממים, אל תניח את זה על השולחן. מניח על הכסת. למה? כי המחלוקת העקרונית לפי בית שמאי לא משתמשים בשולחן טמא, גזרה משום כהנים שיוכלו תרומה. ובית הלל אומרים לא, לא צריך להקפיד על שולחן שיהיה את שולחן טהור, אפשר גם שולחן שהוא לא טהור להשתמש בו. ומה אתה חושש? כהנים, כהנים זריזים הם. אז לכן אומרים בית הלל, אל תניח על השולחן, כי השולחן יכול להיות טמא. מאידך בית שמאי אמרו, השולחן תמיד טהור, כי יש גזרה לדעתם לא להשתמש שולחן טמא משום שולחן שיוכלו עליו כהנים.
בית
הלל יכולים או טהור או טמא, כן. ולכן הם באים והם אומרים, אז מה הבעיה? יש לי שולחן שיכול להיות טמא ויש לי כסת, אני מעדיף את הכסת, לשים את המגבת על הכסת. ולמה? אומרת הגמרא, בית הלל אומרים, אני מניח על הכסת, שאם אתה אומר שהניח על השולחן, כמו שבית שמאי אומרים, גזירה שמה יתאמו משקים שבמפה מחמת השולחן, וממילא משקים הופכים להיות שני, גזירה דרבנן, שמשקים מקבלים טומאה, ויחזרו ויתאמו את האוכלים, כי כשהמפה מונחת על השולחן, עלולה היא לגעת במאכלים. יוצא שאוכל בטומאה, הוא בטל כל עיקר. הרי מה המטרה הייתה? חזל תקנו לנטילת ידיים לסעודה, שאתה אוכל פת. אז אם אתה תעשה בצורה כזאת, יצא שתערוכה הוא נוגע בפת, בידיים טמאות. לכן הם אומרים, מה לעשות? השולחן, לפעמים אתה מפתע אותה, תניח את זה על הכסת. לכן מה הם אומרים? יניח את זה על הכסת, ואז המגבת לא תיגע במאכלים. אין חשש שהמגבת תיגע במאכלים. ולכן אנחנו, אין כאן חשש יותר טוב שיניח את זה על שולחן. שואלת הגמרא, אם כך, אתה חושש שהשולחן עצמו תמה? מה הרווחת שאתה שם את המגבת עם הנוזלים על הכסת? אז השולחן עצמו יתמה את האוכלים. על השולחן עוד יותר. לתמה שולחן לאוכלים שבתוכו. גם בלי הילדים משקים, מה תועיל שאתה מחביא את המפה? אבל אם אתה חושב שהשולחן עצמו תמה, אומרת הגמרא, אחה בשולחן שני עסקינן, הוא שני לתומה, וידוע אין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקים, כן? אין בחולין שלישי, כמו שדיברנו על זה אתמול, רק על המשקים החמירו חכמים, שגם נגיעת שני לתומה, הם נעשים ראשונים לתומה. יש בכוחם לחזור לעשות שני לתומה בנגיעתם, כמו שאמרנו למעלה. לכן רק על ידי משקים שעלולים להימצא על המפה, יכולה לעבור התומה מהשולחן אל המאכלים. במייקה מפליגה, מה נקודת היסוד? כבר הזכרנו את זה בהסבר. בית שמאי סברי, אסור להשתמש בשולחן שני. למה? גם סעודת חולין, גזרה משום אוכלי תרומה. כדי שכהנים לא ישתמשו בשולחן הזה, ובוודאי בתרומה יש גם שלישי. הרי איפה אין שלישי? רק בחולין. בחולין נגמר המעצור של התומה בשני, אחרי שני אין לו. אבל בתרומה יש. אז גזירה משום אוכלי תרומה, שהם רואים כולם אוכלים על השולחן, הם יאכלו את תרומתם, שתרומה הרי נפסלת, היא הופכת להיות שלישי, אמנם לא מעבירה תרומה. דרך אגב, ההגדרות, אם כתוב תמה, הוא מקבל תרומה ומעביר תרומה, אם כתוב פסול, הוא נפסל ונעצר. למשל, בחולים, אם אתה אומר פסול, זאת אומרת, הוא הגיע למקסימום של התרומה, יותר הוא לא מתמה, אלא אם כן הוא ישודרג לגעת בתרומה, או אם יש שלישי בתרומה, גם ניקרא תמה, כי בזה נגמר לגבי תרומה. קל וחומר לחולין. אלא אם כן הוא יגע בקודש וקורבנות. עד כיוון שאין סועדים על שולחן תמה בכלל, ממילא אין מקום לסור הנחת המפה על השולחן, שמחשש של העברת תומה מן השולחן אל המאכלים, כמו בית הלל. כי הם אומרים אין להשתמש בשולחן תמה. גם ישראל שאוכל חולין. אז לכן, כל המהלך תשים אותו יותר טוב על השולחן. אין חשש שהמאכלים יקבלו תומה מהשולחן, כי השולחן הוא טהור, וממילא יותר טוב מאשר על הכסת. ובטילי סברי מותר להשתמש תוך שולחן שני. למה? אוכלי תרומה זריזים הם. הרי כידוע הם כהנים, והכהנים זריזים הם. תמיד אומרים כהנים זריזים הם, כאן הביטוי קצת שונה. היא רצתה גם לכלול לא רק כהנים, גם ישראל שאוכלים חולין בתארה. גם ישראל שאוכלים חולין בתארה, אז מי שקיבל על עצמו, מקביד הזה, אולי גם כן זה כולל את נשות הכהנים, בניהם, בנותיהם ועבדיהם. כשהם לא עובדים בקורבנות, בכל אופן הם זהירים. אז אם כן, אוכלי תרומה זריזים הם, אין לחשוש שיבוא איש שאוכל תרומה לאכול על השולחן הזה, וממילא מאחר שמותר לסעוד סעודת חולין על שולחן תמה, אז ממילא חשש לפי בית הלל הנחת המפה על השולחן, שהיא תגרום לתומה לאוכל, ואז בעצם אנחנו חוזרים לנקודה אחרת. עוד תירוץ מהנימוק של בית הלל, הם אומרים, תראה, יש כאן חשש וכאן חשש. אני הסברתי לך יותר טוב על הכסת, אבל אני אומר לך למה יותר טוב קודם שאתה, למה אני מעדיף תומה מהכסת ולא תומה מהשולחן? מפני שאין נטילת ידיים לחולים מהתורה. זאת אומרת, כל התקנה של חולין זה רק דרבנן, וכל הזהירות הוא מחמת תרומה. אומרת הגמרא, מהי דבר אחר? מה הם אומרים? כאחי כאמרי לו בית הלל בית שמאי. וכי תאמרו מה שנה גבי אוכלין דחיישינן, ומה ישנה גבי ידיים דלא חיישינן. למה? לגבי מאכלים, כן, אתם חוששים לגבי מאכלים, שאנחנו שמה יקבלו תרומה מהמים שעל המפה. ולכן אנחנו אוסרים להניח את המפה על השולחן. אבל לגבי הידיים, אנחנו לא חוששים שמה יקבלו תרומה מהמים של המפה. ואנחנו מתירים להניח את המפה על הכסת. אנחנו אפילו הכי עדיפה. למרות שיש מקום לגזור לכאן ולכאן, בכל אופן עדיף לנו שיהיה מניחים על הכסת ולא על השולחן. יותר יש לחשוש מפני תרומת המאכלים ממה שיש לחשוש תרומת הידיים. דאין חיוב נטילת ידיים לחולין מהתורה. כל עיקר המושג תומת ידיים שמחייב נטילת ידיים בחולין כולו בנוי על דרבנן. מה שאין כן לגבי עניין של אוכלים. תומת אוכלים בעיקרון יש תומה מדורייתא. מוטב שיתמו ידיים דלית לו עיקר מדורייתא, ואל יתמו אוכלים דלית לו עיקר מדורייתא.
אז גם לאוכלי תומה,
כן,
נטילת ידיים זה דרבנן.
כן, כמובן, כי בעצם מדאורייתא אין הבדל, הגוף לא מתחלק לחלקים. אם הידיים טמאות כל הגוף, אם כל הגוף טהור, אין דבר כזה ידיים. טוב, אנחנו צריכים להקדיש זמן לחזור על מה שלמדנו בשבת ולמדנו היום, כדי להגדיר את זה בצורה מחודשת. עוד דבר אחרון שיותר פשוט, בית שמאי אומרים בעניין תומה, ראינו מחלוקת רביעית במשנה, בית שמאי אומרים מכבדים את הבית, מה זה לכבד לתתה את הבית? ואחר כך נוטלים ידיים, הכוונה למים אחרונים, גמרת לאכול, יש פירורים, אז בית שמאי אומרים קודם תוריד את הפירורים, אחר כך תיטול ידיים, ובית הלל אומרים ההפך, קודם תיטול ידיים, מים אחרונים, ואני לא חושש לפירורים. מאיפה נבעה כאן המחלוקת? אז אמרנו במשנה, בית שמאי אומרים מכבדים את הבית, אחר כך נוטלים ידיים, ובית הלל אומרים לא, נוטלים ידיים ואחר כך שוב מדברים על מים אחרונים. תנו רבנן, הברייתא מרחיבה ומסבירה. בית שמאי אומרים, מכבדים את הבית, קודם מטאטאים את החדר שבו גמרנו לאכול, ואחר כך נוטלים ידיים. הכוונה למים אחרונים. למה? שאם אתה אומר נוטלים לידיים, תחילה, אז מה אתה תגרום? נמצא, אתה מפסיד את האוכלים? הרי ניתזים מים אחרונים על הפירורים, על החתיכות לחם שנותרו, והם נמסים, ואסור לאבד את המחלים, זה יסוד, כן? השאלה בדיוק מה ההגדרה כאן, לאיזה גודל מיד נראה. אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה לא סבירה להו. כן? אבל הם אומרים, למה? מה איתה? מה? משום פירורים? הם אומרים, עוד פעם, תנו רבנן שאומרים מכבדים תחת את הידיים, שאם אתה אומר נוטלים ידיים תחילה, נמצא אתה מפסיד את האוכלים. הגמרא מוסיפה, אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה לא סבירה להו. כן? מה איתה? מה? משום פירורים? יש כאן כאילו תוספת, הפירורים עלולים באמת להיפסד. לכאורה זה מיותר. הגאות הבך באמת לא אומר שלא גורסים את זה. תסתכלו כאן, בהגאות הבך הוא אומר שאין גורסים את זה. מוחק זאת, כן? כי בעצם זה...
זה לא יפסל עוד פעם.
כן. יש כאן מהגאון מבינה שזה לא דומה למחלוקות הקדמות. במחלוקות הראשונות בשמי סוברים חייבים, למשל בקידוש, שברך היום לפני שברך על היין. בית הלל, היין קודם אחר כך על היום. כן? במחלוקת השנייה בית שמי סוברים שחייבים ליטול ידיים לפני שמוזגים את הכוס, בית הלל חייבים לגזוג את הכוס ושנותן ידיים. מחלוקת שלישית סוברים בית שמי שחייבים להניח מפה על השולחן ולא על הכסת. בית הלל דווקא הכסת הוא על השולחן. אז היינו אומרים אולי גם במחלוקת הרביעית, מחלוקת טוטלית של בית שמאי, חייבים לכבד את הבית לפני שנוטלים ידיים, בית הלל נוטלים לפני שמכבדים. מדגישה הגמרא שמחלוקת היא שונה, במחלוקת זו רק לבית שמאי יש הקפדה על הסדר שלא ייפזלו המים האחרונים את המחלים. לבית הלל הם לא מתכוונים לומר שחייבים להקדים את הנטילה, הם מוכנים להסכים לסדר שלהם, רק הם אומרים מותר, אין כמו המקרים האחרים שלפי בית הלל זה אסור, אנחנו טוטלית, רק הם אומרים אנחנו לא מקפידים, לכן מוסיפים כאן את התוספת לפי ספר שנות אליהו של הגאון. כלומר, כל המחלוקות האלו זה חד משמעי, אתה אומר כך, איך עושים קידוש? בית שמאי אומרים, יום אחר כך גפן. למה? כי היום גורם. בית הלל מה אומרים? גפן ואחר כך יום. אז לא שייך שבית הלל יסכימו לבית שמאי, זה סדר מוחלט. כמו כן בשלושת הדינים הראשונים במשנה. אבל במקרה הרביעי, בית הלל שאומרים שקודם תיטול ידיים מים אחרונים, אחר כך תנקה, זה לא בדווקא. אתה יכול לעשות כמו בית שמאי. אני מוכן להסכים, אבל זה לא מוכרח. לדעתי לא חייבים, אבל אם תעשה כמו בית שמאי, אני גם מסכים. רק אין צורך בזה. אין איסור לעשות כמו בית שמאי. טוב. אבל תזכור, אם אתה זוכר איך היה בנוי הבית הקדמון, אין מטבח ואין... כן. המטבח בחצר. ותילה לאומרים... כן, אם, אז עכשיו, המשך הברייתא, מה, למה בית הלל באמת לא חוששים לביזוי אוכלים? למה איתו לידיים? הם צודקים בית שמאי. אז אומרים, בית הלל אומרים, אם שמש תלמיד חכם, הוא נוטל פירורים שיש בהם כזית. אז הוא יודע שלפני שניגשים לרכת המזון, הוא לוקח את החתיכות הגדולות, מסלק אותם, ועל ידי כך, אפילו אם יפלו מים על הפירורים שאין בהם כזית, אין בזה חשש. לא צריך ליטול. אומרת הגמרא, מה ההבדל בין פירורים שיש בהם כזית לפירורים שאין בהם כזית? מסייל לרבי יוחנן, מה שאמרו כאן בברייתא בשם בית הלל, מה שקבע רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, פירורים שאין בהם כזית מותר לאבדם ביד. שהאיסור להשחית מחלים לא נאמר לגבי דבר שפחות מכזית. אבל כאן כמובן, גם אם יתירו חילוק בין כזית ללא כזית, בכל אופן אנחנו כבר למדנו במסכת חולין שצריך להיזהר לא לדרוך על פירורים, שזה מאוד מאוד חזל הזהירו אותנו שאסור לדרוך עליהם, זה ביזיון יותר גדול מאשר נשפך על זה מים. כן, הגמרא בחולין, אם אתם זוכרים, אומרת מי שדורך על פירורים זה גורם לעניות, אז ודאי שיש דרגות בזלזול בלחם. אחר כך, לכן בית הלל אצלנו אמרו אחר כך מכבדים את הבית. לכאורה, מה זה חשוב? אם מותר חתול ידיים, תעזוב. עכשיו, הגיין, אז תשאיר את זה לבעלת הבית. למה המשנה צריכה להגיד אחר כך? בגלל שבית הלל אומרים, נכון, יש שני גורמים. לגרום מים על ידי זה ככה, לפגוע באיכות האוכל, זה רק עם כזית, פחות מכזית לא. וכיוון שלדעתי רק מעסיקים שמש תלמיד חכם, אז אין בעיה, כי תמיד הוא יסלק את החתיכות הגדולות. אבל כדי שלא תיקשל בדריכה על פירורים, אני אומר לך, אחר כך תכבד את הבית, גם אני מסכים. אבל ואילו לבית שמאי מותר גם להשתמש בשמש עם הארץ. ואם שמש עם הארץ הוא לא יודע את הגדרים, אז הוא ישאיר חתיכות כזית, ואז המים של מים אחרונים יפלו על זה, אז יש ביזיון. כן? באמת המגן אברהם מדבר על זה. תראו, התוספות כאן אומר פירורים דלית בו כזית מותר לבריאה, מי הוא קשה לעניות הגדמרין על פרק כל הבשר. המגן אברהם מסביר את, כמו שאנחנו אמרנו כרגע, את דברי התוספות, זה הכוונה שלו. אומרת הגמרא, במייקה מפליגי, מה הנקודה היסודית? מה פרוש במייקה מפליגי? רואים, האם קודם עושים מים אחרונים או מסלקים את הפירורים? זה המחלוקת ברורה במייקה מפליגי, אלא מה שורש המחלוקת? מה נקודת המחלוקת? בית הלל סברי אסור להשתמש שמש עם הארץ, ואילו שמש הוא תלמיד חכם, יודע לסלק את הפירורים. ובית שמאי סברי מותר להשתמש בשמש עם הארץ, כיוון הוא לא יודע את הגדרים, אז יש חשש שמים אחרונים יקלקלו את את הפירורים של כזית. מה זה נקרא עם הארץ? שלא בקיא בלכות סעודה. כן? והכוונה לא תלמיד חכם שיודע את כל השס, מישהו שיודע קצת תורה. כאן הדרישה של תלמיד חכם, נגיד יצאו מכרז, אנחנו רוצים מלצרים, אז מי המלצר? זה שגמר שישה סדרי משנה, את כל השולחן ערוך, טור בית יוסף ושולחן ערוך. לא, אז באמת אומרים המפרשים, הכוונה שהוא בקיא בהלכות הסעודה המינימליים, כמו נגיד משגיח כשרות ממוצע, שהוא לא, אולי אפילו פחות, שהוא יודע ספציפית את הדברים, שהוא מקבל תדרוך על הנקודות האלו.
זאת אומרת, משמש כאן זה לא מלצר?
מלצר, בדיוק, שמש.
מלצר כבר צריך לדעת, מתי להרגיש מים אחרונים, ולא...
לא, הנה דוגמה, לפני ברכת המזון, לפני תלת הים, מה צריך לסלק מהשולחן? אז אם הוא עם הארץ, אז הוא יכול להיות דווקא, הוא ידאג לפירורים. להגיד, החתיכות, אני ארכז אותם בשולחן. כן? כמובן מישהו העיר, הרי צריך שיהיה על השולחן לברכת המזון חתיכת לחם, אז יש עניין. טוב, אז זה לא בעיה, אז שמים את זה במקום מוגדר על המגש, כן? ואז אין לי בעיה, מרחיקים את זה מהנוטל. כן, מעניין, אם אתם זוכרים, שלוש דחיפות הן, למדנו למעלה, שלוש דחיפות הן בדף מבית. למה לא מזכירים מה שבית הלל אומרים, תכף לנטילת ידיים ברכת המזון? הרי אחד הנימוקים בסוף שבדבר הקודם, האם ייטול ידיים קודם, בית הלל אומרים, תכף לנטילת ידיים ברכה, שלא יתעכב. למה לא כתוב את שלוש דחיפות? התוספות הראשון אומר, ואיידי לא חשיב לילל בפרק, כיצד מברכים דף מבית, בעד אידך דחיפות, אותם אנציקלופדיה לדחיפות, תקף לתלמיד חכם ברכה, תקף לסמיכה שחיטה, מה הדבר הנוסף? היה צריך... אז היה צריך גם לכתוב את זה, ולא כתב. אומר, משום דשנויה במשנה לא חש למתנאי, כאן הוא אומר בברייתא, הכוונה תיקון, לא, עד רבה, כיוון ששנויה בברייתא ולא במשנה, שימו לב, זה הופך את כל התוסות. תוסות אומר במשנה, יש ציון קטן כף במסורת השס. טוב. כן. אומרת הגמרא, למדנו מחלוקות רבות בין בית הלל בית שמאי, 8 מחלוקות במשנה. מעניין, 8. גם בנר חנוכה מדברים על 8 נרות. אז באה הגמרא ופוסקת, אומרת, תמיד הלכה כמו בית הלל. וכאן משהו חריג. אולי זה קשור למה שאמרנו קודם, אבל בסוף הגמרא גם את זה נדחקת לשנות. בואו נראה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, פסיקת הלכה, אמר רבי יוסי ורב חנינה, אמר רב הונא, בכולי פרקין. מה זה כולי פרקין? כל המשנה, בעצם הפרק שלנו זה המשנה הראשונה, כל המחלוקות הופיעו כמשנה אחת, אין יותר משניות. אז כל המשנה, כל הפרק הוא שני דפים, וכל התוכן של הפרק הופיע במשנה הראשונה. אז בכל הפרק הראשון היינו במשנה הראשונה מופיעים כל המחלוקות, בכולו פרקין, הלכה כבית הלל, בר מאה, חוץ מהמחלוקת זאת, אחרונה, האם קודם נוטלים ידיים ואחר כך מכבדים, או קודם מכבדים, הלכה כמו בית שמאי, קודם מכבדים ואחר כך נוטלים. אז אומר בר מהחוץ מזה המחלוקת האחרונה הלכה כבית שמאי שמותר לגבי השאלה אם מותר להשתמש בשמש עם הארץ ולכן מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים ורבושי עמת נאיפך ורבושי אמר לא יכול להיות שנפסוק הלכה כמו בית הלל כמו בית שמאי לכן הוא אומר תהפוך את הדין השמיני במשנה מה שאמרו בשם בית שמאי תגיד בשם בית הלל שם אמרו מכבדים ואחר כך נוטלים זה בית הלל והלכה ככה כי לפי בית הלל מותר להשתמש איפה הכולה תמיד בית הלל מקילים כי הם אומרים מותר להשתמש גם במלצר המארץ מעניין עכשיו אפשר להגיד באיזשהו מקום לסנגר גם על התירוץ הראשון לפי מה שאמרנו קודם מה אמרנו קודם שהמחלוקת האחרונה היא מיוחדת משאר המחלוקות כי בית הלל לא חולקים עליהם טוטלית הם אומרים רק לא צריך הם אומרים קודם מכבדים ואחר כך נוטלים אומרים לא צריך למה? למה לא צריך? מפני שיש שמש תלמיד חכם אז לא צריך, אבל אם אחד מתעקש לעשות כמו בית שמאי בית הלל מסכימים איתו הם אומרים לא אסור לעשות כך לא צריך אז לכן גם אם נפסוק עם בית שמאי זה לא נגד בית הלל כי גם בית הלל מסכימים על פתרון כזה רק הם אומרים לא צריך ללכת לזה
זה שאלה
אם מחמיר ומי... כן או, אז ברור שבית הלל אומרים שאין צורך אז תעשה מה שנוח לך טוב אמרך אתה נוח למשל קודם טוב עכשיו אנחנו חוזרים לעניין שלנו עזבנו את עניין התומה, חוזרים על המחלוקת של סדר הברכות, ברכות ההבדלה. מה יש לנו ברכות ההבדלה? יש לנו גפן, יש לנו נר ובסמים ונר, ויש לנו את ברכת ההבדלה, מבדיל בין קודש. עכשיו, אם יצטרף לזה גם ברכת המזון, אז אנחנו צריכים לדעת מה עושים כשיש לך את חמשת הדברים האלו, מה סדר הברכות? מזון, מאור, בסמים, הבדלה. מה חסר לנו עוד משהו? מאור, אמרנו, סמים, יין, ברכת הגפן. אז בואו נראה, יש כאן שלוש ברייתות, שתי הברייתות, המשנה והברייתה לא מזכירים במחלוקת את יין. אז בואו נראה. המחלוקת החמישית במשנה שלנו, בית שמאי אומרים, מה הסדר של ברכות ההבדלה וברכת המזון? מי שיש לו רק כוס אחת של יין, והוא מסדר את הכל גם על ברכת המזון, גם על ההבדלה, אז אמרנו, הם אומרים נר ומזון, פסמים והבדלה. יין כאילו לא מוזכר כאן מתי. נר ופסמים, נר ומזון, פסמים והבדלה. ובית הלל אומרים, נר ופסמים, מזון והבדלה. כן? הם אומרים נר ופסמים, מזון והבדלה. יפה. רב אונה מספר את הגמרא, רב אונה בר יהודה יקלה לבי רבה. הגיע לבית של רבה, חזי אלה רבה דברי חפסמים ברישה. הוא רואה שרב המוצאי שבת בירך על הפסמים, דבר ראשון לפני המאור. אמר לי, מכדי בית שמאי ובית הלל, המאור לא פליגי, הרי אנחנו רואים שהם לא חולקים בעניין ברכת המאור. כולם יודעים שהיא קודמת לברכת הפסמים. דתנן, למדנו במשנה שלנו, בית שמאי אומרים, נר ומאור ומזון בסמים והבדלה. אז מה קודם? נכון, יש משהו פנימי, כל מיני ברכות, אבל הראשון זה נר לפי בית שמאי. אחר כך מזון, אחר כך בסמים, אחר כך הבדלה. ובית הלל אומרים, נר ופסמים, הם מזיזים את הפסמים צמוד לנר. אבל בכל מקרה נר קודם. אז למה אתה משנה לברך לפסמים? גם בית שמאי, גם בית הלל אומרים במשנה שהפסמים קודמים. דרך אגב, אנחנו... שהנר קודם. אז למה אתה הקדמת פסמים? אנחנו יודעים שההלכה שפסמים קודם. ונר לא מעכב, כמו שנראה בגמרא. אם אין נר, לא צריך לחפש אחריו. אז אם כן, למה אתה פסקת כך? אז הוא אמר לו, שכחת, אנחנו כבר אמרנו שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל יש מחלוקת בין התנאים רב מאיר ורב יהודה איך להציג את המחלוקת ביניהם. אז בואו נראה. אומר, אני רבה בתרי, זו דברי רב מאיר, המשנה שלנו זה שיטת רב מאיר. הוא מציג את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בצורה זו. אבל רבי יהודה אומר בברייתא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, שאם יש לו כוס אחת והוא אכל והוא צריך גם ברכת המזון וגם הבדלה, אז הוא על המברך על המזון בתחילה ועל ההבדלה בסוף. הוא אומר על זה אין מחלוקת. הראשון זה ברכת המזון, האחרון זה הבדלה, ובאמצע מה נשאר לנו? נר ובסמים ויין. אז אם כן, יין מסתום איזה הולך עם המזון. על כל פנים, אז זה המחלוקת האחידה. על מה נחלקו? על המאור ועל הפסמים. ואמרנו כבר סימן שהפסמים זה בית הלל, כן? והמאור זה בית שמאי, כן? המם של המאור. אם כן, על מה נחלקו? על המאור ועל הפסמים. בית שמאי אומרים המאור קודם על המאור ואחר כך בסמים. ובית הלל אומרים סמים ואחר כך מאור. ואמר רבי יוחנן, ההלכה נהגו העם כבית הלל אליבא דרבי יהודה. אם אתם רואים כאן את הסימון ההלכתי, זה בדיוק הנקודה שמברכים על הפסמים ואחר כך על המאור. כן? כן. אומר כאן תוספות בכולי פירקין, הלכה כבית הלל חוץ מזה, ואם תאמר והעוד יחזור למקומו ויברך, מה שעד הלכה כבית שמאי לקמן. אנחנו נראה בתחילת, בהמשך, יש שאלה, אם אדם שכח לברך והלך למקום אחר, האם חוזר למקום או לא חוזר למקום? אז שם אמרנו שחוזר למקומו ויברך מה ששכח כבית שמאי, כי המוראים עשו כמותם, שאדוני תוסעות לשמר, זה לא חשיב לה משום דעתם, אפילו בית הלל מודו לבית שמאי, אלא שלא יטריחו לכך, כמו שרצינו להגיד כאן. בית הלל אומרים, אתה רוצה לחזור, אין בזה איסור. או, נהגו, כאן מאיר תוסו דבר מעניין. נהגו, הביטוי נהגו בכל מקום, אומר נהגו גם אליבא דרבי יהודה. תימא דענן אפילו לכתחילה נוהגים כן. אם כתוב נהגו, זה אם נוהגים כן לא מקלקלים להם. כמו שראינו, יש פסיקת הלכה ויש נוהגים ויש לפעמים שאנחנו מונעים. אז אם כתוב נוהגים, זאת אומרת, זה לא הרצוי המוחלט. אבל אם נוהגים כן, לא נעיר להם, יש להם על מה לסמוך. אז תימא דענן אפילו לכתחילה נוהגים כן. לא רק אנחנו מורים ככה לעשות. שמה שקודם מסמם הוא. פרק הדר אומר נהגו, אם יש ביטוי נהגו, אורו יהי לא מורינן. לאורות הלכה לא מורינן. כן. ויעבד אחי לא מאדרינן. אם בן אדם נוהג ככה, אנחנו לא מקלקלים לו את המנהג. יש לו על מה לסמוך. אז איך כאן הוא אומר נהגו לגבי בסמים בראש, ובעצם זאת הוראת הלכה לכתחילה. יש אומר דעתם העיקה מורה עד פליגי אחד אמר הלכה, ואהבה פירוש הלכה לכתחילה. ומורין הנחי, אם כן נהגו דקמה, רידה אחה וידיעבד. אבל אחה יכול להיות, אין כאן אלא נהגו גרידה. אומר במקום שיש חילוקי דעות, אז שייך להגיד את ההגדרה הזאת. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, המחלוקת השישית במשנה זה גם מחלוקת יותר קלה, איך מברכים? ברא מאור, מאור האש, בית שמאי, בית הלל אומרים ברא בורא מאורי האש. ברא מאור זה בית שמאי, לשון יחיד, וגם ברא, ואילו בית הלל אומרים בורא ומאורי, לא מאור. אז עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבא, בברא כולי עלמא לה פליגי דברא משמע עבר. הרי מה זה, למה מברכים במוצאי שבת על הנר? זכר למוצאי שבת הראשון שאדם הראשון ניתנה בו בינה, השיק את האבנים זה בזה והוציא אש, אז זה זכר. לכן ברא זה הכי טוב, זה ברא חד משמעי על לשון עבר. כל המחלוקת בורא, בורא משמע כרגע, כל רגע ורגע, או אפילו בורא בעתיד, זה מילה שאין בה חד משמעיות לעבר. אז בית שמאי אומרים ברא לכאורה זה לשון עבר, אז בוא ניקח את המילה הזאת, לא בורא. ובית הלל אומרים לא, גם בורא הולך על לשון עבר, בורא שמיים ויוסד ארץ, כמו שהגמרא תביא. אז אם כן, הגמרא הבינה בהתחלה שבברא כולם לא פליגי דברא משמע באמת לשון עבר, אז גם לפי בית הלל אם יגיד ברא יצא ידי חובה, כי פליגי בורא בית שמא סברי בורא דעתי למברא, שעתיד באמת לברוא, זה הלשון בורא, זה לשון הווה, הווה מתמשך, כן? הוא ממשיך לברוא תמיד מתוך בריאה מתמשכת, גם עברה לעתיד, רש"י אומר. אבל בית הלל הסברי, בורא נמי דברא משמע, זה מלשון, גם בורא, שבלשון הווה משמע לשון עבר. איפה אנחנו רואים? כן, כמו שראינו למעלה ברכת המוציא, כן? לכאורה תשאלו, אז למה לבית הלל להסתבך? אם הם אומרים ברא כולם אומרים חד משמעי, בוא ניקח את המילה יותר ברורה. אומר כאן תוספות, ואם תאמר רואים ולא פרשו בלשון ברא, ולא פליגי בלשון ברא, מה יאמר בורא? מה אתה צריך לקחת להיכנס למילה שיש בה מחלוקת? יש לך מילה שכולם מסכימים, ובברכה צריך להיות חד משמעי, זה צריך להיות, תפילה צריכה להיות מדויקת. לכן אומרים, האומר בתפילתו על כן ציפור יגיעו חכמיך, אז מנדים אותו, איך כתוב שם? משתקין אותו. למה? אם אתה אומר את זה בשיעור כללי, תגיד, אתה יכול להגיד סברות, אבל תפילה צריך להיות מדויק. אז שואל תוספות, למה בית הלל עושים כאן? אומר שמר דה לשון קרא עדיף. הוא עדיף להגיד לשון קרא. ברא לא ראינו לגבי העניין של האש וכדומה, אבל בורא מצאנו הרבה פסוקים, אז הוא אומר בוא נשתמש בלשון הפסוק, גם אם אתה טוען שברא זה לא נכון. אני חולק עליך, איפה רואה?
זה לא על האש.
מה זה?
על האש לא כתוב ברא ולא כתוב בורא.
כן, אבל כתוב לגבי הבורא, כל מה שכתוב יוצר אור ובורא חושך, יוצר ערים ובורא רוח, כמו שרבי יוסף שואל. אומר, נראה מיד. אז אם כן, בתימור בורא נמי דברא משמע, שואלת הגמרא, אני לא מקבל את ההסבר של רבא. רבי יוסף, כן, אולי נשתיק אותם או נסגור את הדלת. מה טיב רבי יוסף? צריך להגיד להם שהביזנס יעשו, כן, וזה עשו איתם תנאי, כל שנה הם שוכרים, צריך להעיר להם. מה טיב רבי יוסף? יוצר אור ובורא חושך, יש פסוק בישעיהו, יוצר ערים ובורא רוח. הוא ודאי הנביא ישעיהו או הנביא עמוס שמדבר, הוא מדבר על בריאת העולם. הרי יוצר אור ובורא חושך זה נברא ביום הראשון, אז לא צריך להגיד בורא כל יום. אמנם המחדש בו כל יום תמיד, אפשר להגיד כאילו הקדוש ברוך הוא מייצר כל פעם מחדש, אבל בפשטות מדברים על בריאת העולם. או הנביא אומר בורא השמיים ונוטיהם, בורא בקשר לבריאת העולם בששת ימי בראשית. אז אם כן, איך אתה יכול להגיד שבית שמאי חולקים שבורא זה רק לשון עתיד או הווה מתמשך? הרי כל הנביאים מלאים עם המילה בורא. אלא אומר רבי יוסף, אין מחלוקת למילה בורא. לא על זה המחלוקת. המחלוקת האם אומרים מאור או מאורי. וכאן יש איזה חידוש פיזיקלי מעניין. אז הפשטות שאתה אומר מאור, יש לו גוון אחד, אש אחת. מאורי יש בו גוונים הרבה. לפעמים אתה רואה אש ירוק, אדום בפנים, כל מיני צבעים. השאלה, זה אפשרות אחת. הגאונים אומרים, האש יש לו כמה שימושים. הוא מחמם, הוא מבשל, הוא שורף, הוא מאיר. השאלה, כן, למה משמש האש? אז אם כן, בואו נראה את הגמרא. אלא אמר רב יוסף, מכוח הקושיות האלו שהוא הביא כאן, שהתנך משתמש בבורא, הלשון עבר, לא יכול להיות שבית שמאי יחריגו ויגידו, לא, זה לא טוב. אלא בברא הוא בורא כולנו פליגי, דברא משמע. גם בית שמאי מסכימים, אתה יכול להגיד בורא, שבורא זה ברא. הוא יכול להגיד בורא, כן? שתי משתמעות לשעבר, אתה יכול לבחור ברא, אתה יכול בורא, גם בית שמאי מסכימים. כי פליגי, במאור ומאורי. בית שמאי סברי חדה נאורה איקה בנורה. יש אור אחד, סוג אחד של אור יש באש. לכן הם אומרים, מאור, לשון יחיד, ובטילה סברי טובה נאורי איקה בנורה. הרבה סוגים של אור יש באש, ולכן יש שלבת אדומה ושלבת לבנה וירוקה. לכן יש להזכיר בלשון רבים מאורי. עכשיו תענה על המאחי, אני הוכיח שרב יוסף צודק בהבחנה שלו שמקור המחלוקת מאור או מאורי. ראינו ברייתא מפורשת כהשלמה למשנתנו. תענה על המאחי, אמרו להם ביתי לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור, אז למה אתם אומרים מאור? אז הם אמרו לו, זה רק אחד. הסימן שנקודת המחלוקת היא אכן בגווני האור שיש באש. זה אנחנו מוכיחים שם. כן? כן? מעניין. בשנות אליהו על המשנה הוא אומר, יש שני פנים, יש האש שנבראה על ידי הבורא ויש אש שאנחנו מוצאים. האש בית שמאי אומרים, האש הראשונית הייתה באמת גוון אחד. האש שאנחנו מוצאים היא לא יכולה להגיע לרמה הזאת, אז היא יש בה גוונים הרבה. אז אם אתה מברך המחלוקת, בית שמאי אומרים, אתה צריך לברך כמו שהקדוש ברוך הוא ברא. בית הלל אומרים, אתה מברך על האש העכשווית, אז תברך על מה שאתה רואה. כך אומר שנות אליהו. מה? מאיפה אנחנו יודעים? מאיפה הגאון? כן, מאיפה הוא לא? כן, נכון. מאיפה לקח את זה הגאון, את הרעיון הזה? טוב. יסוד האש. יסוד האש הוא אחד. אחר כך הוא יתפצל. גנזו לעתיד לבוא. אולי זה האור הראשון, האש הראשונה. אנחנו יודעים היום, כולם מחפשים בעולם את יסוד האור, את האנרגיות, את תחליפי אנרגיה. כל האטום, המימן, הכל, הכל בעצם זה הכוח של אור. כן, כן. זה עוד אור מיוחד. הכוחות שיש בטבע זה משהו מדהים. מישהו אמר לי שהיום ה-FBI פיתח טכניקה שאם דיברו כאן בחדר, אפשר אחרי חצי שעה, אפילו כמה ימים, לשמוע מה דיברו בחדר. הקירות משדרות את אוזן לכותל, מה שאומרים. זה לא צחוק. הם אומרים, אנחנו יכולים לשחזר בחדר. מה אני רוצה להגיד, היום כבר לא צריך אמונה שהקדוש ברוך הוא משגיח, יש GPS. איפה שאתה נמצא, אז מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אנחנו עושים? ב-GPS, היום דיברתי עם מישהו, אמרתי לו, היום כבר לא צריך על דברים האלו אמונה, זה אתה חי בשטח. כל המצלמות וכל הזה. זה, היום מנהל בנק לוחץ על כפתור, מיד הוא אומר לך מה מצבך, הוא לא מתווכח איתך, הוא רואה את כל המצב הכלכלי שלך בדקה, אפילו פחות. שם יורד המסך, כמה אתה חייב, כמה משכנתו, כמה זה, מתי החזרת צ'קים, לא החזרת צ'קים, כמה הכנסות שלך, היה לו מקום, אומר לך, צדיק או... טוב, בסדר. על כל פנים, מה שאלתם? אם כן, ברור. כן. אז הוא אומר, עכשיו הדבר האחרון שאנחנו נראה, לפני שאנחנו עוברים לדף הבא, יש עוד דבר במשנה, אין, כאן אין מחלוקות. יש כמה דינים בסוף המשנה שאין עליהם מחלוקות. אין מברכים על הנר ועל הבשמים שעובדי כוכבים. אומרת הגמרא, מי שמנר, למה לא מברכים של גוי? שלא שבת. כן? אמנם הגוי עצמו אסור לו לשבות. מותר לו להדליק נר. אז מה אכפת לך שהוא מדליק? אלא כל המהות של הנר שאתה רוצה על נר כזה שמסמל את השבת, שרק במוצאי שבת יש לך את האור. אז אם נעשה בשבת עצמו שימוש של, אמנם של גוי שמותר לו, אבל זה שימוש אסור ליהודי, אתה לא יכול להשתמש בנר הזה. אבל אם למשל הדלקת נר בשביל חולה, או הדלקת נר בשביל משטרה, צבא וכדומה, זה יהיה דבר שמותר לעשות ממנו הבדלה. אומרת הגמרא, מי שלמה נר משום דלא שבת? הרי הגוי עושה מלאכה לאורו, וממילא עצם העניין שאתה רוצה, אתה רוצה לברך על נר כזה שלא שבת, מובן. אלא בשמים הייתה מלא, למה בשמים של גוי אתה לא מברך עליהם? אמר רב יהודה אמר רב, הכה במסיבת עובדי כוכבים עסקינן. אנחנו מדברים לא סתם בשמים של גוי, שהוא מדליק אותם באיזה מסיבות, בחגיגות שלהם. למה? מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרעו, ואסור ליהנות מאורם. כן? הרי אסור ליהנות מדברים של עבודת כוכבים, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, זה אחד העניינים של משמשי עבודה זרה וכדומה, אז איך אתה תשתמש בזה? שואלת הגמרא, אבל זה לא מתאים למשנה, כי המשנה מפצלת את זה לשני דינים. שואלת הגמרא, המדקטנה סייפה, אין מברכים לא על הנר ולא על הפסמים של עבודה זרה. הסימן שקודם שדיברנו על פסמים של גוי, זה לא פסמים של עבודה זרה. מכלל דרישה, לא בעבודה זרה עסקינן. אמר רב חנינא, לא, זה אותו עניין. אלא תפרש את זה, הסייפה של המשנה היא בבחינת מתם. מה טעם כאמר? מה הטעם אמרתי קודם, אין מברכים לא על הנר ולא על פסמים של עובדי כוכבים? מפני שסתם מסיבת כוכבים הולכים לעבודה זרה, ולכן לא מברכים לא על הנר ולא על הפסמים של עבודה זרה. אם כן, טוב, זאת אומרת, בעצם לנר לא צריך סיבה, כי הנר לא שבת, אבל רק לפסמים, כן? יפה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אור ששבת מברכים עליו, שלא שבת אין מברכים עליו. שואלת הגמרא, מהי שבת ומהי לא שבת? יש כאן גרסה שלא גורסים את הקטע הזה, כאילו זה מסקנה. אנחנו נראה את הגרסה שלנו. מהי שבת ומהי לא שבת? מה נקרא אור שבת ומה זה אור לא שבת? אמרנו דף נון ג'. אומרת הגמרא, הנה, אם הלא שבת מחמת מלאכה, אפילו ממלאכה דהתרה, אם נגיד שאם הנר הזה הדלקת אותו לחולה, או הדלקת אותו לצורך, אז גם אסור לעשות ממנו הבדלה. והתניה, אור של חיה, יולדת, ושל חולה, מברכים עליו. הסימן שלא השאלה דלק בשבת, לא השתמשת בשבת, אלא השתמשת שימוש של היתר, ואל תתבלבלו בשימוש של הגוי. כבר אמרתי קודם, נכון לגוי מצווה שיחלל שבת, אבל אם הפעולה שהוא עשה ליהודי אסורה, אתה לא יכול לקחת אותו כמודל. מה זה הבדלה? מבדיל בין דברים אסורים בשבת למותרים. והגוי השתמש בדברים שאסור לך לעשות בשבת. היהודי הרופא שהדליק את האש, מותר לו, אז זה בסדר. כן.
ההלכה אומרת שאם קפץ האור המפסק פה,
כן.
ואם גוי שישתמש באור וידליק, נכון?
אמירה לגוי.
אמירה.
נו.
אז זה אסור. אלא כן הוא מדליק את האור לעצמתו
כן, אבל לעשות הבדלה, אומרת, מותר, יש אמירה לגוי, בעצם בשבת מדאורייתא אתה יכול, קרה לך פנצ'ר. המקרר הפסיק לעבוד, הפלטה הפסיקה לחמם, אתה יכול לבוא לקרוא לגוי, יגיד לו, חביבי, אני רוצה בצהריים שיהיה לי חם, תדליק לי את הדבר הזה. מותר, מדאורייתא. חז"ל גזרו, אמירה לגוי זה שבות, גזרה. כלומר, יש כאן, עכשיו בהבדלה יש דרישה ספציפית, שהנר שאתה עושה ממנו הבדלה, לא בגלל הנעת שבת, כי המעשה של ההבדלה בא להדגיש את הרעיון שאני עכשיו עושה דברים שאסורים לשבת. אמרתי לכם שנאותו לאורו, יש מנהג כזה שפותחים את הידיים, שיהיה בבחינת נראה היום את הסוגיה הנאות לאורו. כן. אבל יש אומרים, למה התנועה הזאת, כאילו אתה אומר, עד עכשיו הידיים שלי קשורות, למתת מלאכות. עכשיו, הכל מותר. כמובן, מלאכות של היתר, לא של גזילה וכדומה. טוב, כי אז אתה מבין מה שאני רוצה לומר. אם הבנתי נכון את השאלה שלך, אולי אתה רוצה לחדד מה... כן, ברור. טוב, אומרת הגמרא, אז לכאורה, איך אתה רוצה להגיד, אם הכוונה שלא עשו בו מלאכה, אפילו לא לחולה, יש ברייתא מפורשת, שזה מלאכות מותרות ליהודי, אין לי בעיה. זה שאתה לא משתמש אצל גוי, כי הגוי גם מותר לו, זה כבר עניין אחר, כמו שנראה. אמר רב נחמן, מהי שבת? ששבת מחמת מלאכת עבירה, לא עשו בו מלאכת מלאכה של איסור. וכל פעם נחזור לגוי, מה זה? גוי מותר לו לעשות, להדליק אש, מה אכפת לך? הוא עשה בזה, הדליק אש בשבת, זה מצווה, גוי ששבת חייב מיטה. אומר, כן, האש אתה משתמש, גם אם לגוי מותר, אבל האש הזאת היא לא מותרת ליהודי לעשות את המלאכה. אצל חולה או יולדת וכדומה, זה מצווה, גם היהודי, עד רבה, יעשה במו ידיו את הדבר הזה.
גם בעירה של האש, לא של הגוי.
כן. אמר רב נחמן, מהי שבת? ששבת מחמת מלאכת עבירה. אבל אם נעשתה בו מלאכת מצווה, הדליקו בשביל יולדת, אין בעיה. תנא נמי אחי, הששית שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו בבית של ישראל, למוצאי שבת מברכים עליה, כי לא נעשה בה שום עבירה. עצם העובדה שדלק הנר, זה לא, אין לי כאן שום בעיה. כן. משמע שאפילו אם היהודי עשה מלאכה, נגיד הדליק נר בערב שבת ודלה כל השבת, בליל שבת הוא כתב לאור הנר הזה, חס ושלום, אז זכורה עשו מלאכה בנר הזה. אז רק אצל גוי אתה אומר שזה עשו, בגלל שגוי מסתומה הוא ידליק ויחבא בשבת עצמה. אצל יהודי פעמים לא נעים לו, פתאום יראו נר, בא אליו השכן, רואה נר דלק, כבן, דלק. זה שהוא כותב, אף אחד לא רואה, אז הוא לפעמים יכול להיות... זאת אומרת, לא אכפת לי אם הנר עצמו שבת, אצל גוי גוזרים, כי הוא בטח הדליק את זה בשבת. אצל יהודי אומרים, יש הפוסקים, שאם הנר דלק כל השבת, אפילו אם היהודי עשה בו מלאכה, כגון כתב או תפר משהו לאור הנר, זה לא אוסר את האש. כן, עם הנר עצמו. אז למה אצל גוי אמרנו אפילו שעושה מלאכה? כי מסתום מהנר רגיל להדליק את זה, חבל לו על האנרגיה. תנו רבנן, נוכרי, כאן יש חילוק מעניין, נוכרי שהדליק מנר של ישראל, וישראל שהדליק מנר של נוכרי, מברכים עליו, אז אפשר לברך. למה? יש כאילו הפסק. נוכרי הדליק מנר של ישראל, או ישראל הדליק מנר של גוי, מברכים עליו. אבל נוכרי הדליק נר מנר של נוכרי, אין מברכים עליו. יש כאן דבר מעניין. אומר, אם אתה, יש כאן שלושה מצבים. נר של ישראל וישראל, זאת אומרת, נוכרי שהדליק מנר של ישראל, וישראל שהדליק מנר של נוכרי, מברכים עליו. אבל נוכרי שהדליק מנר של נוכרי ואתה רוצה לברך על הנר, אין מברכים עליו. שואלת הגמרא, למה? מה ישנה נוחי ונוחי דלא? למה אתה אומר לא לברך ברכת הנר במוצאי שבת על נר שהדליק גוי מגוי משום דלא שבת? בגלל שהאש של הגוי הראשון לא שבת, יאח ישראל מנוחי שמדליק מאש אנוכי גם צריך להיות אסור, הרי הגוי הדליק את זה בשבת. אלא מה תגיד? יש הפסק. עכשיו זה כאילו אש חדשה, אז גם נוחי מנוחי. מה אכפת לך שהנוחי הראשון הדליק? אפילו ישראל מנוחי אתה אומר שזה בסדר. מה ישנה נוחי מנוחי? דלא אומר את הגמרא משום דלא שבת. יאח ישראל מנוחי נמה. גם כן הלא שבת, נר שהדליק ישראל מנר של גוי, הרי גם הוא זה נקרא אור שלא שבת. למה אין לברך? וכי תימא, אך איסור האזלי ואך הנאו. אם תגיד, כל רגע יש תכונה באש, האש שאתה רואה בעוד דקה זה לא האש הקודמת. זה אנרגיה שהולכת כל פעם כאילו, נגיד, על מה זה דומה תנועה, שאתה רואה תנועה. אתה רואה משהו אף. אז כשאתה מסתכל, אתה רואה איזה תנועה אחת. אבל מי שיודע, זה איזה רצף של זוזות. כן? אתה יכול לעשות בהילוך איתי לראות איך שזה זז. זאת אומרת, זה לא מהלך אחד. אז גם האש.
אז
איך?
כן.
וכי, מה?
הוא נכבה ונדלק.
כן, אבל פה זה מדובר שמושך דלק.
כן, הדלק זה כאילו משהו חדש. אומרת הגמרא, אם תגיד לי תירוץ, פשוט מאוד, אך איסור האזל והאחינה הוא, אז אם כן, הוא ביד עד ישראל קמית ילדה, אחרי השבת, אז אין בזה אור שלא שבת. והגוי, גוי שמדליק מגוי, ואתה רוצה להדליק את הנר ביד של הגוי שהוא הדליק מגוי, אז לכאורה אין הבדל אצלו בין מה שהוא מדליק בשבת או בחול. אולי זה החיסרון. אבל עצם העובדה שאתה מנסה להגדיר שכאילו יהודי שהדליק מגוי, אז יש כאן אש שאין לה קשר למה שהגוי הדליק בשבת. כי מה שהגוי הדליק בשבת נגמר, האנרגיה הלכה, זה אנרגיה חדשה. אז הוא אומר, אולי זה הנקודה. אלא עד איתניה, הוא בא ושואל לגבי המסכת שבעוד שבועיים נתחיל אותה, המסכת שבת, יש הוצאה. אז יש דין בהוצאה אם אתה מוציא מרשות היחיד של הרבים, אתה חייב, או מעלך 400 ברשות הרבים. עכשיו, לכל דבר יש לו גדר ושיעור. אתה מוציא חרס, מה השיעור כדי להתחייב. אתה מוציא אוכל, מה השיעור שכגרוגרת, כמו שכתוב. נלמד את השיעורים, לכל דבר יש שיעור. אין שיעור, אז אין עונש, אסור לעשות את זה. להוציא משתו לשעות הרבים. אז הוא אומר, אם אתה אומר כך, יש דין כזה, כדי לעבור על איסור הוצאה, זה צריך להיות לעקור ולהניח. אם עשית אחד מהם, לא עברת איסור דאורייתא. עכשיו, אם אתה טוען שהשלהבת כל הזמן מתחלפת, אם אתה עוקר שלהבת מרשות היחיד, מעביר אותה לשעות הרבים, אז מה שעקרת זה שלהבת נאמבר 1. עכשיו מה שאתה מניח זה כבר אולי שלהבת מספר 10. אז לא עקרת והנחת את אותו דבר. לא שמותר. זאת אומרת, אין עונש מוות לכאורה, אבל זה לא נכון. כתוב מי שמוציא שלהבת, אז הוא כן חייב. שואל תוספות. איך הוא הוציא? הרי עשוי יהיה חייב על הנר, על הכלי. אז תוס אותו נה כגון שהוא לקח חרס, שם בזה קצת שמן מוצק, והדליק את השמן הזה, איזה שמנונית. עכשיו, על החרס הוא לא חייב, כי שיעור חרס הוא מסוים, אז היה כאן פחות מכשיעור. אלא מה? על השלבת? אבל כבר אמרנו, השלבת עצמה איננה אותו אש. אם אתה תגיד שזה סברה, שזה לא אותו אש, אז איך אתה מתחייב בשבת? בואו נראה את זה בפנים. אומרת, אם תגיד למה היהודי שמדליק אש מגוי מותר לברך עליו, כי זה לא אותה אש שממנו הדלקת, זה כבר אנרגיות אחרות, אז אם כן, ביד עד ישראל קמית ילדה, אלא עד דתניה, המוציא שלהבת לרשות הרבים חייב, בגלל מלאכת תוצאה מרשות לרשות. ואם אתה אומר שהאש הדולקת כרגע זה לא האש שאותה הכרת קודם, אז אם כן, המי חייב, הרי מה שעקר לא הניח ומה שהניח לא עקר, כמו שאמרנו קודם, שצריך להיות עקירה והנחה. אז איך יכול להיות הגדרה כזאת? הגדרה פיזיקלית כזאת לא באמת מבחן ההלכה. שאם אתה מחייב אותו במלאכת הוצאה, תציצו בתוסות, תוסות אומר, וכי תימה אך איסור אז עלה? לא. אומר כאן, או, רש"י, זה רש"י, נכון, זה לא תוספות. אומר רש"י, תראו כאן רש"י אומר, המוציא שלהבת לרשות הרבים, בשבת חיה, מוקמין עליה מסרת ביצה, כגון דשייפי לחרס משחה, מרח שמן, ואת לי בנורה, תלה בו אש, מהשומניות, דגחלת ליקה אלא, שלבת, אין כאן גחלת שאתה חייב על הוצאת הגחלת. אלא מה? רק על האש. ומשום חרס לא מחייב דלית בשיעורה. אז זה מה שהסברנו. זה הציור. אז לכן אי אפשר להגיד שיהיה חייב, שיש כאן כאילו תהליך שהאש הקודמת לא קיימת עכשיו. מפני שאם כך, אז אי אפשר לחייב אותו בשבת. אלא לעולם די איסור הנה מאיתה. צריך להגיד, האש שהדלקת קודם ממשיכה גם עכשיו, האנרגיות ממשיכות. אז לכן חייבים על ההוצאת השלבת בשבת. אלא תמיד מתווספת, אני הולך על חצי הגדרה. קודם הגדרנו, המהלך הקודם נפסק. עכשיו דבר חדש, אין שום שייכות לאש הקודמת. עכשיו הוא עושה משהו אחר. זה הולך יחד. זה הולך יחד. היינו, האש הקודמת והאש עכשווית, התחדש כאן משהו, לא שאין כלום מקודם, אז לכן יש איסור שבת. הוא אומר, אלא לעולם די איסור ענה מאיתי. אותה אש ראשונה שהכרת מרשות היחיד היא קיימת גם אחר כך. רק מתווסף עליה אנרגיה חדשה, אבל היא לא מתנתקת מקודם. וכי כמה מברך, אז לגבי נר והבדלה מותר לברך על זה, אם יהודי דליק מנר של גוי, מפני שהאש החדשה, אני אומר, אוקיי, אני מברך על החלק הזה שנדלק התוספת, אבל לגבי הוצאה בשבת, אתה חייב, כי עקרת אש X והוצאת אותה אש, לכן אתה חייב. נכון. אז בשבת אומרים, אדוני, אבל את האש שכן היה קודם, התחלת להוציא ואתה ממשיך להניח. אבל לגבי ההבדלה, אתה מברך, אתה אומר, אני מברך על האש הזאת שנוצרה מחדש.
יש פה שאלה שיש ברירה ואין ברירה. איך אתה יכול לגבור ולהגיד לחלק?
ברור לי, כי אני לא צריך לראות את זה. ברור לי שבאש הזאת יש חלק מתחדש. אז אני אומר, חלק מתחדש. וזה, כן, אומרת הגמרא. אלא לעולם דאיסור הנה מאיתה. כאן קצת שיעור בפיזיקה. היום בחינוך אומרים ללמד אשכול של מקצועות. יש שיטה לא ללמד מתמטיקה, היסטוריה, פיזיקה, אלא ללמד, לקחת נושא, ובאותו שיעור עוסקים בו בתנך, ועוסקים גם בהיסטוריה ובביולוגיה, כבר משליחים. למשל דוגמה כאן, אתה יכול להיכנס לכל מיני חוקי פיזיקה. כן, כי זה יותר מעניין. כן, כן, נכון. אז הנה יש, כאן יש מקום לניתוח לפיזיקלים, או תהליך האש. אומר, ריקה מברך, התוספתא דאתרא כמברך. שואלת הגמרא, יחי נוחי מנוחי נמי. אז אם כך, אז גם אם אתה מדליק משל גוי, גוי ידליק משל גוי, אתה מברך עליו. תגיד, אני מדליק על האש המתחדשת, לא על הקודם. נכון, יש בו מקודם. אומרת, מה, אינה חינמי. באמת ראוי היה לברך, אבל מה? זה רע משום נוכרי ראשון ועמוד ראשון. אם בדיוק עכשיו יהיה צאת השבת ואתה עוד לא הספיק להיות אש חדשה. אבל אצל יהודי אנחנו אומרים תמיד יש רגע אחרי, הוא לא מחכה לצאת הכוכבים. תנו רבנן, היה מה? כן. איזה תירוץ? נוכרי מנוכרי? הוא אומר, זה גזרה, כי באמת, אם זה יהיה 5 דקות אחרי צאת השבת, אותו דין היה צריך להיות. אבל חז"ל אמרו, הגוי לא מקפיד כוכבים, לא כוכבים. אז יכול להיות בדיוק, אתה תתפוס אותו על הרגע של התפר בין שבת לחול, ואז לא נוצר אש חדשה. כלומר, יש לפעמים חשש שהגוי אין לו לוח זמנים. היהודי רחוק שייווצר מצב כזה. לכן גזרו, גזרו, גם אם אתה תקפיד, אבל כיוון שאתה תעשה, מישהו אחר לא יקפיד, גוי, גוי יכול לקרות מקרה, בגלל המקרה הזה אסרו. גזרה רחוקה.
אבל גם הגוי הראשון לא יקפיד.
מה, מה?
זה
לא אכפת לי, אבל היהודי שהדליק ממנו הדליק אחרי, אז יש חדשה. אבל אם יהיה גוי מגוי ואתה מברך על הנר של הגוי שהדליק מגוי, אז כאן יש חשש שיהיה בדיוק סימולטני. טוב, טוב, אז נדבר על זה. זה העיקרון. תנו רבנן, היה מלא חוץ הקרח וראה אור. עכשיו הגמרא ברייתות שעוסקת בעניין נר של ישראל ושל גוי. טכניקה, הרי אם האדם עושה הבדלה ולא היה לו אש, אז הוא יכול במשך כל הלילה לברך. עבר היום, מחרת כבר לא מברך. אבל נגיד אתה רואה אש, אתה אומר ברוך מורה האש. זה לא צמוד דווקא להבדלה, אם אי אפשר. היה מלא חוץ הקרח, מוצא שבת, ראה אור. אם רוב נוחים אינו מברך, אם רוב ישראל מברך. ולמה? כן, אמרנו שיש אל גור, אנחנו חוששים. כמו שראינו במשנה. אז אנחנו הולכים על פי הרוב. יש שואלים כל קבוע כמחצן מחצן, נראה. אומרת הגמרא, מה אמרת כאן? אמר חוץ הקרח, ראה אור, אש, אם רוב נוחים אינו מברך, אם רוב ישראל מברך. הגוף הקשה, אמרת אם רוב נוחים לא מברך, משמע, אם יש חצי על חצי, כן מברך. אחר כך אתה כותב, אם היה רוב ישראל מברך, משמע, מחצן מחצן לא מברך. עונה הגמרא, בדין עוד אפילו מחצן מחצן נמי מברך. ואיידה דתנה רישא רוב נוחרים, תנה סיפה רוב ישראל, זה אגב הרישא, אבל באמת גם חצי מספיק. זה מה שהוא אומר כאן. למה? הריטב"א אומר יש כאן ספק ספיקה, שתי ספקות, שמא הנר הוא של ישראל. ואם תאמר של גוי, שמא לא עשה בו מלאכה בשבת. והנר של שבת יכולים לברך, כמו שראינו בגמרא למעלה. תנו רבנן. כן, תנו רבנן, היה מעלה חוץ הקרח וראה תינוק ואבוקם בידו, בודק אחריו. אם ישראל הוא מברך, אם נוחי אינו מברך. אומרת הגמרא, למה רק תינוק? תראה גם אדם מבוגר הולך מוצאי שבת עם אבוקה, תבדוק. אתה יודע להגיד שמה ישראל? אם יודע, יגיד, או, יהודי. אומר הגמרא, תורת תירוץ פשוט. אמר רב יהודה, אין זה במות מוצאי שבת ממש. אתה צודק. אחה בסמוך לשקיעת החמאס קינן, מיד בתחילת הלילה. גדול מוחמיל את עבדי נוחי. אם אתה רואה גדול ועכשיו רק יצאו הכוכבים, איך הוא מגיע לכאן עם אבוקה בידו? כנראה כבר לקח את זה בשבת, נגיד לא ידלי, יהודי לא יקר בשבת. אבל אם זה ילד, תינוק, אולי הוא בלי לשאול את הערים שלו לקח את הנר, את הלפיד. אמר ישראל הוא יקרה ונקית, הוא לא יודע בדיוק את הזמנים, אז לכן רק על תינוק. תנו רבנן, היה מלא חוץ הקרח וראה אור, אם אבה כפי הכבשן, היו שורפים בו אבנים לסיד, מברך עליו, שנעשה כדי להעיר. כן, אם זה אבה כאור שיוצא מהכבשן, אם זה להבה גדולה, זה מיועד ל... אם האור אבה כפי הכבשן, לא מפי הכבשן, אז זה מסתום להעיר, ואם לא אבינו מברך, כנראה זה נעשה לשימושים אחרים, לבשל, לחמם. הידוע שהאש שאתה מברך זה רק להעיר. תני חדה, אור של כבשן, מברכים עליו. ותני העידה, חן, מברכים עליו. אומרת הגמרא, לא קשייה, הבתחילה. מה שאתה אמר שלא מברכים, זה מדברים, כשאתה שורף את אבני הסיד, אז אין השש, האש משמשת להעיר. לבסוף, הברייתא הראשונה שאמרה שכן מברכים, מדברים אחרי שכבר שרפת את האבנים, היו משאירים את האור כדי להאיר את הסביבה, וזה אז היו כאילו משתמשים כן לאור, אתה יכול לברך.
מה שהשתמשו באש הראשון,
זה היה לשימוש של הכנת האבנים האלו. תן אחד, אותו רעיון יבוא כמה פעמים, תן אחד האור של תנור של קיריים מברכים עליו, ותן יעיד אחרי מברכים עליו. כן? לקשיא, בתחילה בברית השנייה שאמרה שלא מברכים על אש תנור, מדובר בתחילת הסקתם, אתה עושה אש גדול, אתם יודעים שלא מכניסים לתנור את הבשר כשיש את האש הגדול, כמו בקומזיץ, אלא קודם זה מתחמם חזק, אז זה בשביל חימום. לבסוף, אם אתה רואה בתנור אחרי ששמו בפנים אש, זה בשביל העיר, שיהיה אפשר להתעסק בתנור מסביב. תני חד האור של בית הכנסת שבית המדרש מברכים עליו, ותני העידך, ברית אחרת לא מברכים עליו. אומרת הגמרא תירוץ, נלך לפי שיטת רש"י ותוספות, לא קשיא עד איקה אדם חשוב. מה שאמרנו בברית השנייה שלא מברכים, זה כשיש אדם חשוב, אז הדליקו לכבודו, גם אם הוא יבוא ביום נדליק, לא בשביל אור. עד איקה אדם חשוב, בברית הראשונה, אור של בית כנסת, אין אדם חשוב, אז מסתום את זה להעיר. ואם בהתאמה, יש גרסה בדיוק הפוכה. אין לנו זמן, שאם אדם חשוב זה להעיר, היא בעתי מהה ועד היא כאדם חשוב, שתי הברייתות. אז למה אחד אומר שכן מברכים, אחד לא? רק שעד היא כחזנה, מה שאמרנו שמברכים, יש חזן זה שמש בית הכנסת, שהוא אוכל שם. אז אפילו שיש אדם חשוב והנר דולג בשביל השמש, משאירים לו אור, כדי שאוכל, לאו דווקא בשביל האדם החשוב, יש כאן שמש, והוא גר בבית כנסת, אז נותנים לו אור. עד אלי כחזנה, מה שהברית השנייה אמרה, שלא מברכים על נר, כשאין שמש, ויש שם אדם חשוב, אז מדליקים לכבוד, והיא בהתאמה, ועד אלי כחזנה, ולא קשיה, עד אלי כסהדה, סיירה, ירח, ליל ירח. בברית השנייה שאומרת, שלא מברכים על נר של בית הכנסת, מדובר כשיש ירח שמאיר, והשמש יכול לא מבזבזים אנרגיה. אז למה הדליקו נר בבית הכנסת? לכבוד האדם החשוב ועד אלי כסיירה. אז זה בשביל השמש. תנו רבנן, היו יושבים בבית המדרש, הביאו אור לפניהם. בית שמאי אומרים, כל אחד מברך לעצמו. ותילל אומרים, אחד מברך לכולם. משום נאמר, ברוב עם אדרת מלך. אומרת הגמרא, מי שמע בית הלל מפרשי תמה, למה מברכים כולם? שאתה מודה לקדוש ברוך הוא ברוב עם אדרת מלך, אלא בית שמאי, למה הם אומרים כל אחד לבד? הם כסברי ביטל תירה, בישום ביטול בית המדרש. אם אתה, כל אחד שיכנס עם הנר יברכו, אז אתה עוצר את הלימוד, יותר טוב שכל אחד בזמן הפנוי שלו יברך, מאשר כולם יפסיקו ו... כן? יצטרכו, זאת אומרת ככה, אם אחד יברך כולם, כולם צריכים להפסיק ויגידו אמן. על כן עדיף שיברך כל אחד לעצמו.
לא כל כך אומרים שיש שהוא מרוויח הרבה,
וזה... כן, יש עוד דבר שאסור להגיד בבית המדרש. אתם יודעים, תניא נמי אחי של בית רבן גמליאל, לא היו אומרים לבריאות כשאדם מתעטש, מרפא בבית המדרש. מפני ביטול בית המדרש, למה אומרים ברפואה, אם יש פרקי דרב לזר שאומר שפעם עד לימי יעקב אבינו אדם היה מתעטש, נשמתו הייתה יוצאת ביתוש. זה היה חד פעמי, כל פעם ככה הבן אדם היה מת. בא רבי יעקב אבינו ואומר, ריבונו של עולם, תן לי את ההזדמנות לצוות למשפחתי וכולי וכולי, אז אל תיקח אותי ככה ביתוש. ואז השם אמר, אוקיי, מעכשיו יהיה מחלות. אז אדם יודע, יש במחלה איזה, גם נקודה, לא עלינו, השם ישמור, מבטרים על כל המחלה ששמתי מצרים. ואז השם אמר, איתוש יהיה במטרות אחרות. ומאז אמרו לחיי, שאדם יתעטש, זה לחיים ולא למוות. זה הרעיון כאן. טוב, אנחנו צריכים להפסיק, אבל... אולי לפחות נגלוש עוד קצת. מה אתם אומרים? יש כבר מאוחר. טוב, אז מחר נשתדל להשלים. כן. טוב, ברוך ה' לעולם אמן ואמן. זהו.